שלום וברכה, מסכת יום הדף כ"ח, אנחנו מתחילים בדף כ"ז עמוד ב' בשורה השנייה מלמטה. בראש העמוד אמר אבסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר את המערכה חייב מיתה בידי שמיים, ועל כך המשיכה הגמרא בשאלה של רבי זירא. עוברת עכשיו הגמרא ואיכא דאמרי, גרסה נוספת לדברים. מתקיף לה רבי זירא, וכי יש לך עבודה שיש אחריה עבודה והיא פסולה בזר עד כדי כך שהוא התחייב מיתה? הרי למדנו בדף כ"ב שכדי שזר יתחייב מיתה, צריכה העבודה שהוא עושה לעמוד בשני קריטריונים. אחד, שהיא תהיה עבודת מתנה ולא עבודת סילוק, דהיינו שנותנים משהו ולא לוקחים משהו, וזר שמסדר עצים זה אכן עבודת מתנה, אבל הקריטריון השני, שהעבודה צריכה להיות עבודת תמה, דהיינו שאין עוד אחריה עבודה שמשלימה אותה. אבל במקרה שלנו, אחרי סידור העבודה על המערכה, יש עדיין סידור של שני גזרי עצים, וממילא, איך אתה אומר שהיא פסולה בזר עד כדי כך שהוא התחייב מיתה? הפכנו דף, וסימנתי פה את הקטע שאומר רש"י, אנחנו לא גורסים את כל מה שכתוב מאיברים ותרומת הדשן. וזה השתרבב לפה רק בגלל שזה היה בלישנה קמא של רבי זירא. אלא שבעקבות השאלה של רבי זירא, מתקנת הגמרא את גרסת דברי רב אסי אמר רבי יוחנן, ואומרת, אלא אי איתמר, אלא אם נאמרו הדברים, הכי איתמר, כך הם נאמרו. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר שני גזרי עצים, חייב. למה? הועיל ועבודת המאי. כי אין אחריה עוד עבודה שמשלימה, ולכן זר שעושה עבודה כזאת, אכן יהיה חייב מיתה בידי שמיים. שואלת הגמרא, מה תקיף לרבה, אלא מעתה תיבאי פייס. אם אתה אומר שסידור שני גזרי עצים זה עבודת תמה, אז למה אין עליה פייס? אומרת הגמרא, אני לא מבינה את שאלתו של רבא, ולא באי הפייס? מה, אין על זה פייס? והתניה והרשנינו, מי שזכה בתרומת הדשן, יזכה בסידור שני גזרי עצים. אז אמנם יש פה הגרלה שהיא משותפת, גם על תרומת הדשן וגם על שני גזרי עצים, אבל יש על זה הגרלה. עונה הגמרא, הכי כאמר, ככה צריך להסביר את שאלתו של רבא, שהוא שואל, יפייסו לה בפני עצמה. שאם לשיטת רבי יוחנן, סידור שני גזרי עצים זה עבודה תמה, עבודה חשובה, שזר שעושה אותה חייב על מיטה, אז למה לא עושים עליה פייס, הגרלה בפני עצמה? עונה הגמרא, כדי אמרינן. כמו שאמרנו בגמרא בדף כ"ב, שאכן פעם הייתה הגרלה בפני עצמה בתרומת הדשן, והגרלה בפני עצמה לשני גזרי עצים, אבל לא היה ביקוש מצד הכהנים להגיע להגרלה על תרומת הדשן, כי זה היה עבודת לילה, הם לא החשיבו אותה, לכן עשו שבהגרלה אחת יהיה גם את תרומת הדשן וגם את שני גזרי עצים. ושוב נלך לפי גרסת רש"י שאומר, מהמילים לממד העבודת המה בפייס, עד המילים משום מעשה שהיה לא גרסינן. ומביאה עכשיו הגמרא, סייתה לדברי רבי יוחנן בנוסחה האחרונה. אמר מרזוטרא ואיתי מביאים תאמר שאמר את זה רב אשי, אף אנה נמי תנינה. גם אנחנו שנינו שסידור גזרי עצים זה אכן עבודת תמה כשיטת רבי יוחנן, ודלא כשיטת רב ולוי שהם אמרו שזר שעשה עבודה כזאת לא יהיה חייב עליה מיתה. למה? כי יש אחריה סידור של האיברים. זאת אומרת שהיא לא נחשבת עבודת תמה. לעומת זאת, שנינו במשנה, אמר להם הממונה, צאו ראו אם הגיע זמן השחיטה, כי אסור לשחוט את קורבן התמיד לפני עלות השחר, ומדייקים, ואילו זמן סידור גזרי עצים לא קטני. ולא מצאנו שיש בדיקה לפני שמסדרים את שני גזרי העצים שהם עוד לפני הקרבת קורבן התמיד. על מה זאת אומרת שבעצם סידור שני גזרי עצים זה עבודת לילה. אז אם ככה, זה אכן עבודת תמה, כי זה גמר סידור המערכה. ולעומת זאת, סידור האיברים זה כבר חלק מעבודת היום, זה תחילת עבודה אחרת. ואם ככה, המשנה בעצם מדויקת כדברי רבי יוחנן. דוחה הגמרא ואומרת, הך דלת לתקנתה, המלאכה של שחיטת קורבן התמיד, שאין לה תקנה, כי אם תשחט אותו לפני הזמן, צריך להוציא אותו לבית השריפה, לכן עליה קטני, לכן עליה כתבה המשנה שעשו את הבדיקה אם הגיע הזמן או לא הגיע הזמן. לעומת זאת, הך דאית לתקנת, המלאכה הזו שיש לה תקנה, כי גם אם תסדר את שני גזרי העצים בלילה, עדיין אתה יכול לפרק את זה ולסדר שוב ביום, ולכן לא קטני. לכן אותה, התנה לא הזכיר במשנה שצריך לבדוק את הזמן שלה. הדרן הלך בראשונה ומתחילים בשעה טובה פרק שלישי. אמר להם הממונה, אומר התוספות ישנים, פירש ברש"י גם כאן שהממונה זה הסגן של הכהן הגדול, אבל אינו נראה, כמו שפירשתי אומר התוספות ישנים, בדף תתוו, אלא שהממונה זה היה תפקיד של איזשהו אדם שהוא היה ממונה על הדבר הזה. תוספות ישנים זה רבי משה בן יעקב מקוצי, הוא היה מבעלי התוספות במאה ה-13, הוא חיבר ספר שנקרא הסמג, ספר מצוות גדול, ככה הוא כותב בהקדמה. בתחילת אלף השישי בא אל העניין מראה בחלום, קום עשה ספר תורה משני חלקים. אחרי שהוא קם הוא אומר והתבונן על המראה, והנה השני חלקים זה לכתוב ספר מצוות עשה בחלק אחד, וספר מצוות לא תעשה בחלק שני, ואכן לסמג יש שני חלקים, לא תעשה ועשה. הסמג היה נחשב ספר פסיקה מרכזי עד לפרסומו של השולחן ערוך, הוא היה משמונת הרבנים המוערכים ביותר על רבי יוסף קארו, כמו שהוא כותב בהקדמתו לספרו הבית יוסף. אז רבי משה מקוצי חוץ מהסמג, הוא כתב גם את מה שמכונה תוספות ישנים, שהם פירושי תוספות למסכת יומה, והם כנראה לקוחים מדברי רבו, רבי יהודה בן יצחק מסר לאון. אז אמר להם הממונה, צורו אם הגיע זמן השחיטה. אם הגיע זמן השחיטה, אז הרועה אומר את המילים ברקאי. מתיה בן שמואל אומר שהמילים שמחליפים ביניהם הכהנים הם באופן הבא. העיר פני כל המזרח עד שבחברון, והוא אומר הן. ולמה הוא צריכו, שואלת המשנה, לכל הטקס הזה? לכך שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו, הם חשבו שהעיר כבר המזרח ואז ממילא ושחטו את התמיד. אבל אחר כך הם גילו את הטעות ובעצם התמיד הזה היה עכשיו פסול, לכן הוציאו לבית השריפה. כדין קודשים שנפסלו שצריך לשרוף אותם. ממשיכה המשנה, הורידו את הכהן הגדול לבית התבילה. למה? כי זה הכלל היה במקדש. כל המסכת רגליו טעון תבילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. מסביר רשי, המילים מסך רגליו זה מי שהולך לעשות נקבים גדולים, וזה לשון נקייה. לשון מסך זה כמו אילן שמסך על הארץ, אילן בחוט. ומדמים את מי שעושה נקבים גדולים, למה? כי מי שצריך נקבים גדולים קורע על ברכיו, והוא מכסה את רגליו על ידי גופו, לכן הוא דומה כמו אילן המסך על הארץ, לכן קראו לזה מסך רגליו, כמו שכתוב בשאול, ושם מערה ויבוא שאול להסך את רגליו. לעומת זאת, מי שמטיל מים, מה שנקרא נקבים קטנים, אז הוא לא צריך לטבול את כל גופו, אלא מספיק לו קידוש ידיים ורגליים מנקיו. הפכנו דף, מביאה עכשיו הגמרא תניא ברייתא עם חמש דעות לגבי הנוסח והזמן שאותו הכריז הכהן שעלה לגג לבדוק אם מאיר המזרח. הברייתא מביאה חמש דעות, כאשר הדעה הראשונה היא המוקדמת ביותר והדעה האחרונה היא הזמן המאוחר ביותר. רבי ישמעאל אומר ברק ברקאי, הבריק הברק. רבי עקיבא אומר עלה ברקאי, דהיינו עלה השחר. נחומה בן הפקשיון אומר אף ברקאי בחברון, העיר השחר כבר מעל העיר חברון, שזה דרומית לירושלים. מתיה בן שמואל, שהוא היה הממונה על הפייסות, הוא אומר שהנוסח היה העיר פני כל המזרח עד שבחברון, שזה זמן עוד יותר מאוחר מהזמן של הדעה הקודמת. והדעה האחרונה, רבי יהודה בן בטרה אומר, העיר פני כל המזרח עד בחברון, ויצאו כל העם איש איש למלאכתו. שואלת הגמרא על הדעה האחרונה, אי הכי, אם כך, נגה לי טובה. העיר כבר הרבה, ולמה צריך בן אדם שיעלה לגג? הרי אנחנו מדברים כבר על יום, שגם מי שעומד ברצפה של העזרה יכול לראות אותו. אומרת הגמרא, לזכור פועלים כאמרינן, דהיינו, המילים שאמרנו, יצאו איש למלאכתו, זה לא מדבר על הפועלים, שאז באמת מדובר על יום מוחלט, אלא בעל הבית, שהוא משקיע מוקדם למצוא פועלים לזכור, על הזמן הזה דיבר רבי יהודה בן בטרה. עוברת עכשיו הגמרא לדיון על זמן הקרבת תמיד של בין הארבעים. אמר רב ספרה, צלותי דאברהם, אומר רש"י תפילת הערב שלו, אבל אין הכוונה לתפילת ערבית, אלא הכוונה היא לתפילת מנחה של אברהם, שהיא נקראת ערב כי נוטים הצללים כבר לכיוון הערב, מכי משחרי כותלי. מתי שהכותל משחיר, החומות הפונות למזרח הם הלבינו מהנץ החמה הבאה מן המזרח, עד תחילת השעה השביעית מבחינת שעות זמניות, שאז החמה באמצע הרקיע בראש כל אדם, וזה הזמן שמשחירים הכתלים. למה? כי אין החמה נוצצת כבר על הכותל, אלא בראש הכותל באוביו, וממילא החוד של הכותל, שפת אוביו, מתחיל כבר להצות צל על זקיפת הכותל. ומאותה שעה זה נקרא נוטים צללי ערב. דהיינו, אברהם התחיל להתפלל תפילת מנחה מרגע אחרי חצות היום. אמר רב יוסף, אנן מאברהם ניקום וניגמר? האם באת ללמדנו להיות זריזים כמו אברהם? האם אנחנו נלמד מאברהם להתפלל מנחה מיד אחרי חצות? הגמרא לא מבינה את שאלתו של רב יוסף. אמר רבה, למה לא? תנא גמר מאברהם, ואנה לא גמרינן מיני. הרי התנא בברייתא למד מאברהם שצריך להזדרז בדברים, אז למה שאנחנו לא נלמד ממנו? ומתבסס רבה על הברייתא הבאה, דתניא, כתוב לעניין ברית מילה, וביום השמיני ימול בשר אורלתו, מלמד שכל היום כשר למילה, אלא למרות שכל היום כשר, שהזריזין מקדימים למצוות. ומה המקור לזה? שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. ואומר רבא, אם התנא למד שמזדרזים במצוות מילה מאברהם אבינו, למה שאנחנו לא נלמד להתפלל לתפילת מנחה רגע אחרי חצות? אז מה מפריע לרב יוסף? לכן, אלא אמר רבא, רב יוסף משהו שאל, הקקש ילי, זה מה שהיה קשה לו, דתנן ששנינו במשנה במסכת פסחים. במקרה שחל ערבי פסחים להיות בערב שבת, אז נשחט את קורבן התמיד בשש ומחצה, קורבן תמיד של בין הארבעים, וקרב ונעלה את האיברים שלו למזבח בשבע ומחצה. ושאלתו של רב יוסף הייתה, ונשחטי, אבל כבר בעצם אפשר לשחוט את קורבן תמיד של בין הארבעים מכי משחרי קוטלי, מהרגע כבר שהקוטל משחיר, או כמו שהסברנו במילים אחרות, מדקה אחרי חצות. ולמה המשנה אמרה להקדים עד שש וחצי ולא עד תחילת השעה השביעית, שזה בעצם סוף השעה השישית? מקשה הגמרא על קושייתו של רב יוסף. מהי קושייה? מה קשה לו? ודילמה קוטלי דה בית המקדש בשש ומחצה משחרי. אולי הם השחירו מהשמש, היה להם צל, רק בשעה שש ומחצה. ולמה? כי קיר בית המקדש לא היה קיר ישר, אלא קיר עקום, משום דלא מכווני טובה. שאבני הכותל לא היו מכוונות, הם לא היו זקופות בצמצום, ובגלל שהחומה הייתה רחבה מלמטה, והולכת ומתקצרת ועולה, לכן אין חודו של שפת העובי למעלה מצל על הקיר הזקוף להשחירו, אלא מתי, רק שתימשך החמה למערב, וזה קורה בשעה שש וחצי. ואכן, אנחנו מסתכלים על הכותל המערבי, על פי מדידות שונות נראה כי עובי הכתלים כולם נע בין 4 מטר בחלק התחתון ל-2 מטר בחלק העליון. הקיר נבנה ברובו מאבני גיר מסוג מלכה, כאשר גודל האבנים והמשקל שלהם משתנה. הוא נע בין 2 טון לכמה מאות טון. האבן הגדולה ביותר שוכנת במנהרות הכותל אורכה 14 מטרים. עכשיו, כדי לייצב את הכותל, הוא היה נתון בלחץ עצום של קשתות וכל מיני דברים, הוא נבנה בתבנית של פירמידה, כך שכל נדבך נסוג כשני סנטימטרים פנימה ביחס לנדבך שתחתיו. דבר זה מאפיין את הכתלים כולם. ניתן להבחין בשיפוע האלה בפינות של הר הבית. אפשרות נוספת היא נמי או גם שני אברהם, שונה אברהם אבינו. למה? דהצטגנינות גדולה הייתה בליבו. שאברהם אבינו היה בקי מאוד בהליכות המזלות ומתי מתחילה כל שעה, כמו ששנינו בברייתא בבבא בתרא, והשם ברך את אברהם בכל, ויש כל מיני דעות מה זה בכל. אחת הדעות שם, הצטגנינות גדולה הייתה בליבו, היה מאוד בקי באסטרולוגיה הזאת, וכל מלכי מזרח ומערב היו משכימים לפתחו כדי לשאול אותו שאלות במזלות. אז אברהם יכל היה לכוון בדיוק מתי חצות, ואנחנו לא יכולים, לכן אנחנו לוקחים איזשהו מרווח בטיחות, ורק משעה שש וחצי. אינמי, או גם תירוץ נוסף, אברהם יכל להתפלל מיד אחרי חצות משום דזקן ויושב בישיבה הווה. שהוא היה זקן, זקן הכוונה חכם, נוטריקון זה קנה חוכמה, וממילא הוא היה בקיא בשעות. דאמר רבי חמא ברבי חנינא, מי מהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. זאת אומרת, תמיד היו זקנים שהיו חכמים ויושבים באופן קבוע ולומדים. היו במצרים ישיבה עמהם, שנאמר, לך זה אספתה את זקני ישראל. היו במדבר ישיבה עמהם, שנאמר, אוספה לי 70 איש מזקני ישראל. ולא רק שעם ישראל היה כבר קהל רב, אלא גם אצל אבותינו הקדושים. אברהם אבינו היה זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. בא בימים זה מבוגר, זקן כמו שאמרנו זה זקן החוכמה. אותו דבר יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר והיא כי זקן יצחק. ואולי אפשר לומר שגם המשך הפסוק ותכהן העיניו, זה בגלל שהוא ישב כל היום ולמד, אז הוא הרס לעצמו את העיניים. יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר, ועיני ישראל כבדו מזוקן. ולא רק אבותינו, אלא גם העבדים שלהם. אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו המושל בכל אשר לו. ואמר רבי לעזר, שמה שכתוב המושל בכל אשר לו, לא מדובר פה שהוא היה אחראי על הקטע הכלכלי, אלא הכוונה שמושל בתורת רבו. וזה מוכח מזה שכתוב, הוא דמשק אליעזר. והרי אליעזר לא היה מדמשק, שהרי היה כנעני לפי המדרש, ולכן אמר רבי לעזר שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. המילה דמשק זה נוטריקון, ראשי תיבות, שדולה ומשקה. ועד לכאן התשובה שאברהם יכל להתפלל מנחה ברגע הראשון שזה אפשרי, בגלל שהוא היה זקן ויושב בישיבה. ממשיכה הגמרא בעניין לימוד התורה של אברהם. אמר רב, כי אם אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, בהמשך הפסוק, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אז הוא אומר שהוא קיים את כל התורה כולה. אמר לרב שירי ברכיה לרב, מי אמר שהוא קיים את כל התורה כולה? ואימא אולי תאמר שהוא קיים את רק מה שהיה מצווה, שזה שבע מצוות של בני נוח. דוחה אותו רב, היי קנה ממילה, אבל יש גם את מצוות מילה, אז אי אפשר להגיד שהוא קיים רק שבע מצוות בני נוח. אז ממשיך רב שימי ברכיה ושואל, ואימא, אז תגיד, שבע מצוות ומילה. סך הכל הוא קיים שמונה, אבל הוא קיים את השבע מצוות ואת ברית המילה. אמר לי, דוחה רב את דברי רב שימי ברכיה ואומר לו, אם כן, מצוותיי ותורותיי, למה לי? למה כתוב בפסוק גם את המילים מצוותיי ותורותיי? מספיק היה להיות כתוב, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי וחוקותיי. משמרתי זה שבע מצוות בני נוח, וחוקותיי זה ברית המילה, כמו שאנחנו אומרים כאשר עושים ברית מילה וחוק בשארו שם. אז מזה שכתוב בפסוק גיא מצוותיי ותורותיי, זה מלמד שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה. ממשיכה הגמרא, אמר רבה לפי הגרסה פה, והיא תימה, ואם תאמר שאמר את זה רבשי, קיים אברהם אבינו אפילו ערובי תבשילין, שנאמר תורותיי, דהיינו יש פה שתי תורות, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. ציטוט מהמשנה, מתיה בן שמואל אומר וכו', שמישהו אחד אומר העיר פני כל המזרחת שבחברון, והוא אומר הן. שואלת הגמרא, מה נאמר הן? כשהמשנה אומרת שמישהו אומר את המילים הן, מי זה? אילא אם האם תאמר, החדקאי איגרא, שזה שנמצא על הגג, הוא זה שאומר הן, איך זה יכול להיות? הרי הוא שואל את השאלה האם מאיר המזרח, והוא עונה לעצמו, הוא חלים והוא מאפשר? הוא כמו האדם שחולם ופותר לעצמו את החלום? לא יכול להיות. אלא, מה תגיד? החדקאי הערה, זה שעומד על רצפת העזרה, הוא זה שאומר את המילה הן, מנה ידע, מאיכן הוא יודע לענות על השאלה הזאת? הרי הוא עומד על הרצפה, לא על הגג. עונה על כך הגמרא, אי בי תימה, אם תרצה תאמר שאפשר להסביר החדקאי הערה, שזה שנמצא על הרצפה אומר את ההן, ואי בי תימה, ואם תרצה תאמר שהחדקאי איגרא, שזה שעומד על הגג, הוא זה שאומר את ההן הזה, ומפרט את הגמרא את התשובה. אי בי תימה, אם תרצה תאמר שהחדקאי איגרא, שזה שעומד על הגג, אמר היו, הוא זה שאומר את המשפט, העיר פני כל המזרח? ועונה לו ואמר לי, החדקאי הערה, זה שנמצא על רצפת העזרה, עד שבחברון? מה שאמרת שעיר פני כל המזרח, האם זה כזאת עוצמת תאורה עד העיר חברון? ואמר לו, ואז זה שעל הגג, אמר לי הוא, הן. זה אפשרות אחת, ואז המילה הן, ואכן נאמרת על ידי מי שאומר על הגג. והיא באי תימה, ואם תרצה תאמר, החדקאי הערה, זה שעומד על הרצפה, הוא זה שיגיד את המילה הן. איך? באופן הבא, אמר יהו, זה שעל הרצפה אומר ככה, העיר פני כל המזרח, זה השאלה שהוא מפנה למי שעומד על הגג, ואמר לי, וזה שעומד על הגג, שואל אותו, עד שבחברון? אתה מתכוון, העיר פני כל המזרח כל כך הרבה, עד שזה מהיר בחברון? ואמר לי, ואז יש על הרצפה, אומר לו, הן, כן, הבנת את מה ששאלתי. עד לכאן, דף כ"ח.